בארץ יענו. אנחנו יש לנו זכות על הארץ, זה לא נכון. אנחנו יש לנו זכות על הזהות, ומכוח הזהות אז הארץ היא המשכן, הגילוי הפיזי של הזהות. אין לנו זכות טריטוריאלית על הארץ. כי זכות טריטוריאלית, אז היום אתה כבשת, מחר אני כבשתי, היום אני מחזיק, היום אתה מחזיק, אני תפניך, אתה היית אחריי. הזכות שלנו על הארץ היא נובעת מהזהות שלנו, מהעובדה שהארץ היא חלק מהזהות שלנו. זאת אומרת, מכוח היתנו עם ישראל, אז ארץ ישראל היא המקום שבו עם ישראל מגלה את זהותו. לכן זאת הטענה שלו, שארץ ישראל היא מרכיב הכרחי. כמו שהנשמה של האדם יש לה גוף, כך ארץ ישראל היא המקום שבו מתגלה הזהות, שבו מתגלה הנשמה של עם ישראל. ולא כמו שהפמפלטים של מועצות למיניהם, שהם מהשומרון אפשר לראות על הזריאלי, ומג'נין אפשר לשים מרגמות על עפולה, ושבכלל לפי החישובים אז יש לנו יותר אתרים ארכיאולוגיים מהערבים פה. זה הכל קשקושים. זהות גוררת זכות, זה לא הפוך. זהות גוררת זכות, זאת אומרת, כיוון שאנחנו עם ישראל, כיוון שקיבלנו תורה, כיוון שארץ ישראל היא הארץ שבה מתגלה התורה בצורתה השלמה, כיוון שכך, אפילו אם מישהו נדחף לפה, כשאנחנו לא פה, אז שיתחפף. בסדר, לא באלימות, לא בטרנספר, אנחנו ממלכתים, אנחנו מעלים, כידוע. אנחנו...
למה יש עניין לקנות את הארץ?
איך?
למה יש עניין לקנות את הארץ? מה אברהם קונה...
פיזית, כי זה כמו כל דבר, כמו שיש עניין בגוף, אפילו שיש חנשמה. נכון שהיית מעדיף לרחף פה, אבל זה לא פה בעלי, פה כולם מאוד ריאליים וגיבורים, שלרחף הולכים להרמו. אז כמו שלנשמה יש גוף, כמו שכל דבר רוחני, הוא צריך מימוש בפועל, ככה גם זהות וזכות רוחנית, תיאורטית, חייבת להתממש בפועל. האדם, את כל הדברים הרוחניים שלו, בסוף צריך להוריד למעשה, לגוף. לא להקטין את הדברים הרוחניים שהוא לומד, אבל גם דברים רוחניים עליונים, העולם הרוחני הכי עליון הוא מחיה את העולם הנפשי המוסרי, והעולם הנפשי המוסרי הוא מחיה את הגוף, והגוף, אתה יודע, כן? לא שאנחנו אומרים, אסור שיהיה דברים רוחניים, הכל צריך להיות בקרקע פרגמטי, זה לא פה. זה בסניפים שבהם הסתובבתם עד גיל 18, ובאזוריהם. יש אמירות רוחניות עליונות שאסור להם לרדת. האמירה הרוחנית נשארת למעלה, אבל את האמירה הרוחנית צריך אחרי זה להוריד לאמירה המוסרית הנפשית, את האמירה המוסרית הנפשית לידיים, לרגליים, לשיניים, לבטן, לגוף, למצוות ולחיים ולהתמודדות עם הגוף. זאת אומרת, יש תמיד זיקה בין הגופני לבין הנפשי לבין הנשמתי, בין הרוחני למוסרי למעשי. בסדר? וזה אותו דבר, לכן הקדוש ברוך אומר לאברהם, תקנה, תלך 400, שהבנים שלך ייכנסו לכבוש את זה יותר טוב. זאת אומרת שגם הזיקה שלך לארץ, גם ההבטחה שלי אליך, היא לא תישאר איזה משהו מופשט, היא כבר תתחבר למציאות. אם היא תתחבר למציאות, אז גם המציאות של הבנים שלך היא תהיה יותר מחוברת להבטחה האלוקית, ועם אלה הם יצליחו יותר. עד כאן הגענו בפעם הקודמת. בואו רק נשלים, חסר לנו רק רכיב אחד, וזה העניין של חג הסוכות. למה חג הסוכות הוא פה? נכון? פסוק ד', ועשו את חג הסוכות ככתוב, ועולת יום יום, יום ביום במספר, כמשפט דבר יום ביומו, ואחרי כן עולת תמיד, ולחודשים וכל מועדי השם המקודשים וכל נדר נדבה. הסברנו שעולת התמיד דווקא התחדשה, כי קורבן התמיד הוא איננו קורבן פרטי, אלא הוא קורבן ציבור, והוא מסמן את הזיקה של הכלל להשם. לכן 17 בתמוז שהובקעה העיר הוא גם הזמן שבו בוטל קורבן התמיד, כי הבקעת העיר ירושלים יכלה לעשות אך ורק כאשר בטל קורבן התמיד, כלומר כאשר הזיקה של הכלל לבורא נגדעה. כיוצא בזה מחדשים פה את עולת התמיד ועושים את חג הסוכות. תכף נדבר על חג הסוכות, משלים רק את הפסקה. מיום אחד לחודש השביעי ראש השנה החלו לעלות עולות להשם, והיכל השם עדיין לא יוסד. דיברנו על זה עם הרב קלישר. ויתנו כסף לחוצבים ולחרשים ומאכל ומשתה ושמן לצידונים ולצורים, להביא עצי ארזים מן הלבנון אל ים יפו כרישיון כורש פר מלך פרס עליהם. ואני שואל אתכם, למה הפסוק הזה נדחף כאן?
כי
מה הוא רוצה לבטא? מעבר לעובדה שמבזבזים פה פסוקים קדושים על כל מיני עניינים לוגיסטיים ופורמליים שהמפה מפקדה בכלל, אם אתם יודעים מה זה, הוא צריך להתעסק בזה ולא אנחנו. חי השם לא יסעת, זה הסבר שזה בסדר, אבל למה צריך את כל הפרטים לזה? מה זה? אני את הסבתא שלי, למה זה מוצג פה, מוצג כאן, למה כל הפרטים האלה?
בגלל שכל העמים הם תורים משהו אחר, כל העמים הם שותפים
אפשרות אחת, שותפות חיצונית יותר. איזה בית מקדש זה? יופי, היה כבר בית מקדש אחד, נכון? נכון, יהיה גם עוד אחד בעזרת השם. בואו צנונים אתם, איפה התלהבות, איפה רגשי הקודש? מה, רק להסתער באיזה יחידה מובחרת זה עושה לכם את זה? את המקדש זה היה לנו משהו שולי כזה? אה? ואת המקדש, יא חביבי, זה כל המטרה, בשביל מה אתם מסתערים? בשביל לקבל כנפיים? בשביל לבנות את בית המקדש? ראיתי פה, נו, העוז הלאומי בישראל, לא? איפה זה מאמר? קראתם? לא? פה, על השולחן, בטח. למה זה נזכר פה? שנה א', אנחנו כבר שפויים, לא מהמתלהבים. אנחנו כבר חבר'ה רציניים. עשינו טובה לעם ישראל ונשארנו עוד חצי שנה. איך לא עומדים עם דגלים ביציאה מאלי ומוחאים לנו כפיים בכניסה לאזור המרכז? תרבנו חצי שנה לעם ישראל. יאללה, נו, פסוק זין, כמה אני עוד אדבר עד שתתנו לי איזו תשובה טובה, כן. יופי, מי אמר שלמה? יופי, מה אמרת?
תראות את העליבות מול הבניין של בית ראשון.
רגע, זה החלק הבא. אבל כאן אתם מתחברים טוב, מתחברים לבית ראשון. זה רמז לבית ראשון. מאיפה הביאו עצים ליפו? ממתי אנחנו מכירים את הצידונים? מי ישית עצים במים עד יפו ושם לקחו אותם ועלו אותם לירושלים? שלמה. כאן עוד אין את מה שאתה אומר. זה השלב, הפסקה הבאה, זה יהיה ההשוואה בין הבתים והבחיות. כאן נוסר, יש את החיבור לפסקה הבאה. החיבור לבית המקדש הראשון, הכתובים מפרטים לנו את הדבר הזה, והעם נוקט באותו דבר, מזמין את העצים שלו דווקא מלבנון וכן הלאה וכן הלאה, כי הוא רוצה להתחבר לבית המקדש הראשון, להראות שכאן אנחנו מצליחים לחזור בחזרה לבית המקדש הראשון, לשוב בתשובה, אנחנו חוזרים למציאות של בית ראשון, ודווקא בגלל זה מתגלה הבלגן. בשנה השנית לבואם אל בית האלוהים לירושלים, בחודש השני, החלו זרובבל בן שתיאל וישוע בן יוצר ושאר חיים הכהנים הלווים וכל הבאים ישבים בירושלים ויעמידו הלווים בן 20 שנה לנצח את מלאכת שם ויעמוד יהושע וכו'. פסוק י' ויסדו הבונים את היכל השם וילמידו כהנים ויענו בהלל ותראו מה קורה, ורבים מהכהנים והלווים וראשי אבות והזקנים, פסוק י' ב', אשר ראו את הבית הראשון ביוסדו, זה הבית בעיניהם, וואחת עלינו, בוכים בגול גדול, ומהצד השני רבים בתרועה בשמחה להרים קול, ואין העם מכירים כל תרועת השמחה לכל בכי העם. בלגן, הכל מעורבב. מה זה? זה בית מקדש זה? אז בערבוב הזה תכף נדבר עליו, אבל זה החיבור לבית המקדש הראשון. פסוק זין הוא מחבר אותם לבית המקדש הראשון בזה שהאנשים מחכים אחד לאחד עד הרמה הלוגיסטית הכי קטנה את בניין בית המקדש הראשון, כאילו לומר יכול שאנחנו בונים פה בניין קטן, יכול שאנחנו רק חלק, אבל אנחנו ההמשך החי, אנחנו מחדשים את הבית ראשון, ולכן הם שולחים דווקא ליפו, ולכן הם מביאים את זה מאותם מקומות ומזמינים מאותו עם. תקראו את הפסוקים אצל שלמה ותראו זה אחד לאחד. אבל דווקא הניסיון הזה להידמות לבית ראשון ולשחזר אותו, הוא מגלה פתאום את גודל הפער, את גודל הפער בין השניים. לפני שננתח את זה לעומק ואת התגובות של העניין הזה שהן מאוד עקרוניות, בואו נחזור ונשלים שני דברים. אחד, מה המקום של חג הסוכות? בסדר? שתיים, המזבח. תקחו ברמב"ם, הלכות בספר עבודה, הלכות בית הבחירה פרק שני. זה משנה תורה, כתב אותו הרמב״ם, רבי משה בן מימון, נולד 1135, נפטר 1204, בסדר? מחולק ל-14 ספרים, אחד עם ספר עבודה, עוסק בכל ענייני בית המקדש. לפניו זרעים עוסק במצוות התלויות בארץ, לאחריו קורבנות עוסק בסוגי הקורבנות השונים, בסדר? ובהקרבתם. כאן אנחנו עוסקים בהלכות בית הבחירה, הלכות בית המקדש, הלכות כלי המקדש, הלכות ביאת המקדש, ונספח בסוף עם מה שנקרא הלכות מעשה הקורבנות, לא הפרטה לקורבנות בפועל. פרק ב' בהלכות בית הבחירה. פרק א' עוסק במצוות בניית בית המקדש, ופרק ב' מתחיל לטפל במזבח. שימו לב להגדרות של הרמב״ם, כולם יסודם במסכתות שעוסקות בעניינים האלה. המזבח מקומו מכוון ביותר, זאת אומרת מקומו הוא היה ידוע ומדויק מאוד, ואין משנים אותו ממקומו לעולם. אין דבר כזה להשיא, למקם, להזיז, עניינים, סיפורים. יש מקום, פונקט, והמקום הזה ידוע במסורת ולא מזיזים אותו. א', הוא מכוון ביותר, דיוק גדול מאוד, יש איסור לשנות אותו ממקומו, שנאמר זה מזבח לעולה לישראל. רק תגידו לי איך הרמב״ם לומד מהפסוק הזה את הדבר הזה.
זה
להצביע, לא? הוכחה? זאת אומרת, מאיזה מילה הוא לומד? המילה זה. ואיפה לומדים את זה?
חודש
הזה. כזה ראה וקדש. אמר לו, כן? אמר לו, זה, אתה רואה בדיוק ככה. לא מילימטר לפני ולא מילימטר אחרי. זה. המילה זה במקרא היא הצבעה מדויקת. עתידים צדיקים, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות לצדיקים מחול, והם מגדים סוף ואומרים, הנה אלוהינו זה. קיווינו לו ביושענו, השם ישמור, מה זה? זה הגשמה. מה זה הצבעה מדויקת? אלה הצדיקים, מה זה התרותיהם בראשיהם? מה זה שהקדוש ברוך הוא עושה מחול לצדיקים? זה לא הרקדה, זה לא שירה בציבור. בסדר? זה גם לא פורים, התרותיהם בראשיהם. התרותיהם בראשיהם, מחול לצדיקים, זה הכל הגדרות של השגות רוחניות. והשגה הרוחנית הזאת תהיה כל כך עליונה שהם יכולים להצביע לקדוש ברוך הוא ולומר זה, לא שהם רואים משהו בעין, אלא מגיעים לרמות השגות מאוד עליונות, מאוד מדויקות. זה הכוונה. היו שרים את זה פעם בבני עקיבא, והם גם היום? נך? הנה זה עומד אחר כותלנו. יפה, אז מה הם רואים? השיר זה הפוך על הפוך, כי השיר אומר הנה זה עומד אחר כותלנו, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים, כאילו לסחור, הוא מסתתר, הוא נעלם. אבל הזה הוא בדיוק הפוך, אומרת, זה מדויק. זאת אומרת, לכם זה נראה נעלם, לכם זה נראה מטושטש, אנחנו רואים רק כהצצות, אבל באמת זה זה. בסדר? הביטוי זה לכן הוא תמיד מסמן את הצבעה המדויקת. מזה למד הרמב״ם בפסוק שנאמר זה מזבח לעולה, שהקדוש ברוך הוא הצביע בגורן ארנן שם, זה מה שמדובר שם, במגפה, סוף שמואל ב', הצביע ואמר לו, זה מזבח לעולה לישראל. כאן זה מתחיל. דרך אגב, מכאן המקור, למה שאנחנו רואים בעזרה, שהמזבח קודם למקדש. כי גם לדוד נגלה מקום המזבח לפני המקדש, או מקום המקדש זוהה בעקבות ההצבעה על מקום המזבח. מכאן אתה למד שזה עניין עקרוני, זה לא מקרה. זה עניין עקרוני שקודם כל נחשף מקום המזבח, הקרבת הקורבנות, וסביבו נחשף מקום המקדש. המזבח מקומו מכוון ביותר, ואין משנים אותו במקומו לעולם שנאמר זה מזבח לעולה לישראל. שימו לב לתוספת של הרמב״ם שהיא חורגת מהתחום ההלכתי הצר, התחום ההלכתי הצר, והיא נכנסת פתאום לאגדות. זה ספר הלכה כאן. ובמקדש נעקד יצחק אבינו. מה נפקא מינה? מה אכפת לי להלכה? מה זה מעניין אותי? זו דוגמה קלאסית, אם אנחנו פותחים עוד פעם חלון ללימוד רמב״ם, זו דוגמה קלאסית להבדל בין השולחן ערוך לבין הרמב״ם ולתפיסתו של הרמב״ם בכלל. אמנם המשנה תורה הוא ספר הלכה, אבל הרמב״ם בצורה מאוד מובהקת לעומת השולחן ערוך, בתחילת פרקים וסוף פרקים, בתחילת קובץ הלכות, הוא שותל פעמים רבות את התפיסה הערכית המחשבתית שלו על הסוגיה הלכתית שהוא מטפל בה. זו אחת הדוגמאות הקלאסיות. הספר הוא ספר הלכה, הרמב״ם בא לדבר על הלכות המזבח, אבל על הדרך הוא מכניס, מתוך שהוא מבין שיש פה הדיוק הזה במקום המזבח והאיסור לשנות אותו, הוא נשען על איזושהי מהות עקרונית שיש במזבח שבלעדיה אתה לא יכול להבין את ההלכה הזאת. והנה הוא מסביר: במקדש נעקד יצחק אבינו, שנאמר לך ולך לך אל ארץ המוריה, ונאמר בדברי הימים והיכל משה לבנות את בית השם בירושלים בהר המוריה, שנראה לדוד אביהו, שרכין במקום דוד בגורן ארנן היבוסי. כן? לא רק זה, הוא מסורת ביד הכל. שוב עד המסורת, מאיפה זה? מסורת עתיקה, תראו לאן היא הולכת. שהמקום שבנה בו דוד ושלמה המזבח בגורן הרבנה, הוא המקום שבנה בו אברהם את המזבח ועקד עליו יצחק, ואמר את זה למעלה, והוא המקום שבנה בו נוח כשיצא מן הטבע, והוא המזבח שהקריב עליו קין והבל, ובו הקריב אדם הראשון קורבן כשנברא, ומשם נברא. אמרו חכמים, אדם ממקום כפרתו נברא. בניית המזבח ראשונה לפני המקדש עולי עזרה, זיהוי המזבח לפני המקדש דוד בגורן הרבנה, זה לא מקרה, זה בגלל שהמזבח הוא מחבר אותנו עד אדם הראשון. מקום המזבח הזה כל כך מדויק ולא תזים מנו סנטימטר, כי שם אתה חוזר אל הקורבן הראשון בעולם, שם אתה חוזר לבריאת העולם בכלל. זה לא שיבה רק לארץ ישראל ולירושלים, זה לא שיבה לבית המקדש הראשון. לבנות מזבח במקום המדויק של המזבח זה לחבר את עצמך לכל המקריבים לאורך כל הדורות, לחזור עד בריאת עולם. אמרו חכמים, אדם ממקום כפרתו נברא. והנה הרמב״ם מתייחס בדיוק לסוגיה שלנו, ומידות המזבח במכוונות הרבה, אותו דבר מדויקות, וצורתו ידועה איש מאיש, ומזבח שבנו בני הגולה, מה שאנחנו קוראים עכשיו, כעין מזבח שעתיד להיבנות עשאוהו. אז כן, ואין לו הוסיף על מידתו ולא לגרוע ממנה, ושלושה נביאים עלו עמהם מן הבבל, מן הגולה, שמותם? הגי, זכריה ומלאכי. אחד העיד להם על מקום המזבח, ואחד העיד להם על מידותיו, ואחד העיד להם על מה שבנה הרב קלישר, שמקריבים על המזבח הזה כל הקורבנות, אף על פי שאין שם בית. ועד זה אתה לסמוך הרב קלישר, ודורותינו,
אין
שם בית.
יש שלושה תנאים, אבל אתה לא עושה את זה, חסרים לשני תנאים.
מה?
אפשר לומר תנאי אחד שיהיה לו מזבח ואין בית, אז יכול להקריב לקורבנות עליו, אבל חסרים לשני תנאים, לדעת איפה להשים את המזבח, במידות שלו, במידותיו.
מזבח שעשה משה ושעשה שלמה, שעשו בני הגולה, שעתיד לעשות, יקרא אמי, כולן עשר עמות גובה כל אחד מהם. וזה היה כתוב בתורה, שלוש עמות קומתו, מקום הערכה בלבד. מזבח שעשו בני הגולה וכן עתיד להיבנות מידת תורכו ורוחבו, למד בית עמות, למד בית עמות. מה הבעיה? אבני גזית, בלי ברזלים, עשר עמות גובה, 5 מטר, 32 או 16 עד 16, 5 מטר, יאללה, להתחיל לעבוד.
מה, עיקום?
מה?
עיקום.
עיקום.
למה, שמה
צריך
להביא בשביל המידות אז?
איך?
אם ניקוח את זה עוד
במידות,
שמה
צריך להביא? זה היה צריך, שברה פעם כתב את זה.
הם ידעות בגלל הנביא.
אלא מה הם ידועות פה, מכוח מה הם ידועות? מכוח הנביא. בסדר? זה היה צריך נביא את זה, זה היה מבטר, בסור נבואי. יש שם עוד בעיות שהרב קלי רשר היה צריך להתאר לעמוד בהם, זה התרה, זה תומה בציבור, עוד הרבה בעיות, זה לא רק הבעיה היחידה. כן? אבל אם כבר אנחנו בסוגיה הזאת, בואו תדפדפו רגע לפרק זי, פרק היי, לא לא, וו. פרק וו, הלכה יהוד א', סליחה, הלכה יהוד א', אין מוסיפים על העיר ירושלים או על העזרות הרחבת גבולות העיר ירושלים שהיא נפקמין עלי חומות העיר, אה?
לאכול שלמים.
יפה, אכילת שלמים, אכילת קודשים קלים. עוד? אכילת? איזה מעשר? שני. צריך לאכול בירושלים, צריך לדעת איפה החומות. בסדר? אין מוסיפים על העיר או על העזרות. נפקמין אלה דברים שמותר לאכול רק בתוך העזרה. אלא על פי המלך, אחד, ועל פי נביא, ובאורים ותומים, ועל פי סנהדרין של 71 זקנים. שנאמר כל שאני מראה אותך, וכן תעשו לדורות, ומשה רבנו מלך היה. טוב, עכשיו הוא מסביר איך מוסיפים על העזרות, הלכה י' ד'. כל מקום שלא נעשה בכל אלו, כלומר בסדר ההוספה שנעשה מה שמתואר בי' ב' בי' ג', וכסדר הזה אין קידוש גמור. אז איך עזרא עשה רק שני קורבנות תודה, ועל ידי זה הוא קידש את העיר? זיכרון הוא שעשה, אנחנו נראה את זה בפסוקים בהמשך הלימוד שלנו. זיכרון הוא שעשה, לא במעשיו נתקדש המקום, שלא היה שם לא מלך ולא הורים בתומים. אז מה שעזרא עשה, לא זה גרם את קדושת המקדש בתקופתו. אלא מה? במה נתקדשה? בקדושה הראשונה שקידשה שלמה, שהוא קידש העזרה בירושלים לשעתם, וקידשם לעתיד לבוא. לפיכך מקריבים הקורבנות כולם, אף על פי שאין שם בית בנוי. כי ארץ ישראל קדושה ראשונה קידשה לשעתה, ולא קידשה לבוא, כי זה היה על ידי כיבוש. ורק קדושת עזרה קידשה לשעתה וגם לעתיד לבוא, כי זה היה על ידי חזקה והתיישבות. אבל ירושלים והמקדש הם שונים. קדושה הראשונה שקידש שלמה וישרה את שכינת הבורא במקדש, קידשה לשעתה וקידשה גם לעתיד לבוא. זה תכף נאמר מפורשות. אבל הנה המסקנה שאנחנו מדברים עליה כל הזמן. לפיכך מקריבים הקורבנות כולם על פי שאין שבית בנוי, ואוכלים קודשי קודשים בכל העזרה אף על פי שהיא חרבה ואינה מוקפת במחיצה, אין חומות בכלל. קודשי קודשים, לא תגיד קודשים קלים שלמים, מקריבים קורבנות ואוכלים קודשי קודשים בתוך העזרה אף על פי שהיא חרבה, שיטת הרמב״ם. ואוכלים קודשים קולים ומעשור שני בכל ירושלים אף על פי שאין שם חומות, שהקדושה הראשונה קדשה לשעתה, קדשה לעתיד לבוא, לא החומות גורמות אותה, אלא השראת שכינה שהייתה בירושלים עם הקמת המקדש על ידי שלמה. לשם רוצים גם שבי ציון לחזור. ולמה אני אומר במקדש בירושלים קדושה ראשונה קדשה לעתיד לבוא, ובקדושה של ארץ ישראל לעניין שביעית ומעשרות כתם הם לא קדשה לעתיד לבוא? מה זה בין ירושלים ובין ארץ ישראל? אומר הרמב״ם, לפי שקדושת המקדש בירושלים מפני השכינה, ושכינה אינה בטלה. זה הבדל יסודי. קדושת ארץ ישראל היא נובעת מהפעולה האנושית, כיבוש, חזקה, כל הדרכים שבהם האדם נאכל באדמה, וממילא הנגזרת היא מביאים תרומות ומעשרות או לא מביאים תרומות ומעשרות, שזה תוצר של הגידול האנושי. לעומת זה קדושת ירושלים והמקדש היא לא תלויה בפעילות האנושית. הפעילות האנושית היא רק הכנה להשראת שכינה, והשראת שכינה היא זו שקובעת את קדושתה של ירושלים. וממילא גם אם המעשה האנושי נחרב, נפלו החומות, גלה העם, קדושה בעינה עומדת. ולזה נתקבלו חז"ל שאמרו, מעולם לא זז השכינה מכותל המערבי. כולם מחפשים את האורות על האבנים, והכוונה לא זז השכינה, כותל המערבי הוא רק הכותל של השכינה, מעולם לא זז השכינה מירושלים. מכותל המערבי, כותל המערבי זה הסימן הזה שנשאר, אבל מעולם הרמב״ם יסביר, מעולם לא זז השכינה בירושלים. נפקמינה, אומר הרמב״ם, שאפשר לאכול קודשי קודשים גם שאין חומות, גם שהכל נפל. והרייבד משתולל, אומר, מה זה הדבר הזה? מאיפה בא לך? אמר אברהם, סברת עצמו איזו ולא ידעתי מאין לו, שהוא ידע. ובכמה מקומות במשנה מצאנו במפורש, אם אין מקדש ירכב, ולפי שיטתו של הרמב״ם, למה שירכבו? תלך למקום של המקדש ותאכל שם בלי מקדש, בלי חומות, בלי עזרה, בלי כלום, תאכל שם, למה שירכבו הפירות? אז עכשיו הרומאים לא נותנים לך להיכנס, סדר, אבל מה, חסרים דורות שאפשר להיכנס למקום המקדש? שום בעיה. ובכל זאת במשנה אמרו, מי אחרי חורבן הבית ירכב? ובגמרא אמרו דנפול מחיצות, שלמדו מזה שנפלו המחיצות, נפלו החומות, אלמה, למה דמה קדושה הראשונה לא קידשה לעתיד לבוא, לא חילק בין מקדש לירושלים שארץ ישראל. ולא עוד אלא שאני אומר, אומר הרייבד, שאפילו לרבי יוסי, שאמר קדושה שנייה קידשה לעתיד לבוא, לא אמר אלא לשאר ארץ ישראל, אבל לירושלים ולמקדש לא אמר. ובירושלים והמקדש אומר הרייבד, אין בכלל גם לא קדושה שנייה. למה? לפי שהיה יודע עזרה, שימו לב, הרייבד סברה בעזרה, לפי שהיה יודע עזרה שהמקדש בירושלים עתידים להשתנות ולהתקדש קידוש אחר עולמי בכבוד השם לעולם, את המקדש השלישי, מקור אתם שואלים? כך נגלה לי מסוד השם ליראיו. סברת עצמו היא זו ולא ידעתי מאין זו. אז כל אחד יש לו כנראה את הגילויים שלו. כך נגלה לי מסוד השם ליראה. הברי ודאי מקובל עצום מענקי תורת הסוד בדור שלפני הרמב״ם. לפיכך אומר הרי ודאי נכנס עתה שם, אין בו קרת. מבחינת הרי ודאי אתם יכולים לעלות למוג רבים ולהיכנס ישר למסגד הזה עם עם הצהוב הזה ולרקוד שם האורה, תעשו מה שאתם רוצים, אין שום בעיה. הרב גורן, חישב, הדרום הרבית, כולם נאבקים, טיולים, כן לי כאן, נאמני הרבית, סביב השערים, עניינים, סיפורים, הרי ודומר, הכל גורניש, אין שם כלום. אני חייתי שם, אין בו קראת. אפשר לעלות? כן, יש עוד זה, לא פסקו להלכה, אנחנו חושבים לדעת, תראו, זה משני הצדדים. אם אתה הולך כמו הרי וד, יאללה, טיולים למסגד האומר. אם אתה הולך כמו הרמב״ם, אפשר להקריב קורבנות. בשני הצדדים, אתה יודע, זה עברו הפוסקים, אז הרבה הבנו אתכם, אנחנו מחמירים כמו הרמב״ם וכמו הרייבד, לא מקריבים קורבנות ולא נכנסים. בסדר? איך שאתה לא מכריע, כרייבד או כרמב״ם, זה חידוש עצום. או שאתה נכנס לתוך הרבית ממש, או שאתה מקריב קורבנות. בסדר? מה שאנחנו עושים היום, זה החומרות של שניהם. בסדר? פוסקים כרייבד לעניין היחס לשטח ואוסרים ממילא להקריב קורבנות ולאכול קודשים קלים ותרומות ומעשרות, ופוסקים כמו הרמב״ם לעניין הכרת ולא נכנסים פנימה. בסדר? הייתי הסברנו את עניין המזבח. איך? איזה מקרה? לא, זה בדיוק מה שהרייבד אמר. אז הוא אומר, היה יודע עזרה שהמקדש בירושלים עתידים להשתנות ולהתקדש קידוש אחר עולמי, לכן עזרה עשה משהו מקומי. באמת שעזרה עלה לארץ, נפלו החומות, חרב את המקדש של שלמה, גור נשתן שם כלום. קדושה שנייה שנתקדשה בחזקה, זה מדבר רק על ארץ ישראל. היה הפוך על הפוך בתקופת עזרה, כל ארץ ישראל נתקדשה בקדושה שנייה, בקדושה שנשארת, כי זה בחזקה ולא בכיבוש. ירושלים לא נתקדשה. ירושלים כאילו הייתה במדרגה פחותה לדעת הרייבד בבית שני, במדרגה פחותה מכל ארץ ישראל. שזה קשה להלום את הסברה הזאת. ושיטתו גם היום, כן. שיטתו גם היום. מרגע שחרב בית המקדש של שלמה, יאמר הרייבד, זהו. ועזרא ידע את זה, ולכן הוא עשה רק שתי תודות. זאת אומרת, עשה לא בכאילו, אבל עשה משהו חלקי מקומי. כי הוא ידע שבאמת מה שהוא עושה זה רק בדרך, ועתידים להתקדש קידוש אחר עולמי לעולם בכבוד השם. סברה כזאת באמת היא בסוד השם ליראה. איך? איך הוא תהיה סתם את הקורבן? כשאתה רייבד אין בעיה, המקום אין בו, אז כאן תיכנס השאלה בשיטת הרייבד, זה דיון האחרוני, דיונים בשיטת הרייבד, מה הקמת החומות המחודשות של ירושלים, מה היא עשתה? בפשטות משהו ממנו, וככה מבינים חלק ממנו, הכל זה היה, אין בזה את אותו תוקף של הקרבת קורבנות בבית המקדש, וכן הלאה.
זה כמו במה?
איך?
אז
לכאורה זה יוצא כמו במה, אבל זה לא במה, כי זה בדיוק כמו שהרמב״ם אמר, הם קיבלו את המקום המדויק של המזבח, וכן הלאה וכן הלאה. לכן צריך לתרץ בדעת הרייבד, שהוא אומר שעזרה עשה משהו זמני, משהו מקומי, זה מין הוראת שעה, זה לא באמת אותה מדרגה, אותה קדושה כמו שהייתה בבית הראשון, אלא זה היה משהו מקומי זמוני, כיוון שהוא בנה את אותם חומות ואת אותם מחיצות והמזבח ומקום המדבק וכן הלאה וכן הלאה, אז הותר להם להקריב קורבנות ולאכול קודשים וכן הלאה וכן הלאה. אבל אין לזה את מדרגת קדושה שיש לירושלים כמו שהייתה בבית ראשון. אין את מדרגת קדושת שכינה, וממילא אומר הרי, ועכשיו שהחומות לא נמצאות, עוד פעם אין שם הקרב.
בבית שני היה תור את זה, כל הדברים האלה, ואסור להכין תור את כמו שהיה במקדש.
לכן חייבים לומר, חייבים תרץ ברייבד, חייבים לומר לכן שהרייבד סובר שמה שהיה בכוחו של עזרא לעשות, הוא אומר גם הרמב״ם מודה, לא היה שם לא מלך ולא אורי ותומים, אז לא היה כוח, אין פה קידוש גמור, כל מקום שלא נצא זה שעשה עזרא, זיכרון הוא שעשה ולא במעשה מתקדש. זה הרבה משיטתו שהקדושה כבר קיימת ממילא. רייבד יאמר שלעשות, לבנות מחדש את בית המקדש במקומו על פי מידותיו וכל הניהוגים, אין בזה, זה לא, אין בזה עניין של במה, אלא היה בכוחו של עזרא להכיל קדושה זמנית. כן? כאילו רבי יוסי שאמר קדושה שנייה קדשה לעתיד לבוא, לא אמר לשארץ ישראל, אבל ירושלים הקדש לא אמר. זאת אומרת, קדושה שנייה לדעת הרייבד היא כמו קדושת ארץ ישראל, מכוחה אפשר ל, 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 אפשר להקריב קורבן וכן הלאה וכן הלאה, אבל גם אם בארץ ישראל היא נשארה, בירושלים היא פקעה, כי בירושלים תמיד זה עובד אל מול הקדושה העליונה, קדושת שכינה. זאת תהיה שיטת הרייבד, אם כן, שיש כאן על ידי החזקה, על ידי ההחזקה מחדש בירושלים, התקדשה בירושלים בקדושה שנייה אבל זמנית. קדושה שנייה הזאת מתירה לחזור על כל פעולות המקדש, אבל בעוד שקדושה שנייה בארץ ישראל קדשה לעתיד לבוא, בירושלים לא, כי קדושת ירושלים זה קדושה של השראת שכינה, וזה לא תלוי באדם, זה תלוי בבורא. קדושה זמנית נקרא לזה ככה. הרמב"ם, הרמב"ם יאמר שזה זה לא ההוראה עד שירקב, היא נובעת בגלל המגבלות של תומת ציבור, של כל מיני דברים כאלה, או עיכוב טכני. זה לא עיכוב מהותי, הוא יגיד. המשנה אמרה שכולנו תמאי מתים ואין לנו פרה אדומה. אז זה מה שבדיוק מה שאמרתי, שהרב זקל שרדן בזה, והוא רצה לסמוך על זה שתומה הותרה בציבור, שיש מצבים שבהם לדוגמה מגיע פסח כמו שהיה אצל חזקיהו או אצל יושיהו וכולם תמאים.
אז תעשור היום כאילו
לכת לפי שיטת הרב, ולכת לקבל את מה שרב קל שרב קל שרצה לסמוך על הרמב״ם. מתנגדי הרב קל אישר שרצו לעצור אותו. אפשר לכאורה לסמוך על הרמב״ם ולעשות את זה.
אפשר לסמוך על הרמב״ם ולא לעשות ולהגיד שעדיין אסור, כי אפשר עכשיו לסתור את
הגמרא. נכון, על אף שיש סמך, נכון, זה יכול להתקע מעוד צדדים הלכתיים אחרים, אבל תיאורטית ניתן לפתור את הבעיה הזאת של טומאה בציבור. זה לעניין המזבח. נושא שני, חג הסוכות. למה דווקא מדגיש ספר עזרא ויעשו את חג הסוכות ככתוב, ועולת יום יום, יום ביום במספר וכמשפט דבר יום ביומו, ובייחוד ההדגשה הזאת באה אחרי פסוק ג' שאומר כי בהמה עליהם מהמאה הארצות. בבשיל הדבר הזה, כמו שהילד שלי אומר, לא, במקום להגיד בשביל, אומר בבשיל. אז בבשיל הדבר הזה, אנחנו נזכיר עוד פעם משלושת הנביאים שעלו איתם מן הגולה, חגי, זכריה ומלאכי. אז אנחנו הולך לספר זכריה, ספר תרי עשר, זה הפטרה שאתם מכירים אותה, פרק י' ד', עליה מוסב גם מוסב את החוברת המונומנטלית גוג ומגוג שור, מיסודו של הרב, היום כלולה בתוך כערי התנסה. נכון? זה הרב כאן גוג ומגוג, תקראו שם, יש לו הסבר ארוך על הפרק הזה, פרק י' ד', חריה י' ד', הנה יום בא להשם וחולק שללך בקרבך. נוהגים לקרוא את ההפטרה הזאת בחג הסוכות. למה? ואספתי את כל הגויים אל ירושלים למלחמה, ונלכדה העיר ונשסו הבתים ואנשים תשכה ונרצה חצי העיר בגולה ויתר עם לא יקרת מן העיר, ויצא השם ונלחם בגויים ההם כיום הילחמו ביום קרב. אנחנו מדלגים לפסוק י' ב', וזאת תהיה המגפה שיגוף את השם את כל העמים אשר צבעו על ירושלים. המק בשרו והוא עומד על רגליו, ועיניו תימקנה בחוריהם, ולשונו תימק בפיהם. והיה ביום ההוא תהיה מאומת השם רבה בהם, והחזיקו איש יד רעהו, ועלתה ידו על יד רעהו. וגם יהודה תילחם בירושלים. זה לא יהיה רק מלחמה עם כל העולם מבחוץ, יהיה גם בלגנים בתוך עם ישראל עצמו. ואוסף חיל כל הגויים סביב, זהב וכסף בגדים לרוב מאוד. וכן תהיה מגפת הסוס, הפרן, גם החמל והגמור וכל הבהמה אשר יהיה במחנות ההם, גם המגפה הזאת, והיה כולה נותר מכל הגויים באים על ירושלים. ועלו מדי שנה בשנה להכתחבות למלך השם צבאות ולחוג את חג הסוכות. חג אוניברסלי. והיה אשר לא יעלם את משפחות הארץ אל ירושלים להשתחוות למלך השם צבאות, ולא עליהם יהיה הגשם שבא אחרי חג הסוכות. כי אנחנו דוחים את הברכה, נכון? עד שיעלו גולים ורגלים יעלו, ובשמיני עצרת אנחנו מבקשים על הגשם, ובחג נידונים על המים. והיה אשר לא יעלם את משפחות הארץ אל ירושלים בסוכות להשתחוות למלך השם צבאות. הנה הביטוי שמים עולים. ולא עליהם יהיה הגשם, משפחת מצרים לא תעלה ולא בא, ולא עליהם תהיה עליהם ולא, ולא עליהם תהיה המגפה של גוף השם דבויים אשר לא יעלו לחוג את חג הסוכות. חג הסוכות אם כן מבטא את ההשתחוויה של הגויים למלך השם צבאות, את ההודעה במלכות השם. אם כן מובן עכשיו למה הקשר בין עזרא לבין זכריה, מדוע שווי הגולה שבונים בחזרה את המזבח להשם צבאות, אבל מצד שני באימה עליהם מהמאה הארצות הם חוגגים דווקא באופן מיוחד מדגיש המקרא את חג הסוכות. כי חג הסוכות מנבואתו של זכריה נביא בית שני למדנו, הוא מבטא בדיוק את ההפוך, את הכניעה של הגויים למלך השם צבאות, ולא את בדיוק ההפך מבאימה עליהם מהמאה הארצות. ברור? בסדר? מובן? לא צריך להאריך. תראו שהדבר הזה הוא מתחבר בדיוק אל המהלך שאנחנו יצאים בו, אל בניין בית המקדש, כי הנביא מסיים, זו תהיה חדת מצרים וחדת כל הגויים אשר לא יעלו לחוג את חג הסוכות, והיום הוא יהיה על מסילות הסוס קודש להשם, והיה הסירות בבית השם כמזרקים לפני המזבח, והיה כל סיר בירושלים וביהודה קודש להשם צבאות, ובאו כל הזובחים ולקחו מהם ובשלו מהם, הנה הזבחים הקורבנות, ולא יהיה כנעני עוד בבית השם צבאות ביום ההוא. בסדר? כנענים זה בדיוק ההפך, אלה זה המאה הרצות, זה בדיוק אלה שעוד רגע ירצו להשתתף בבניין בית המקדש אצל עזרא. זוכרים? ויבואו צרי ביהודה ובנימין, כאן הוא בפרק הקודם. יאללה, עזרא בית, אנחנו חוזרים עכשיו לבנייה בפועל בשנה השנית. כן, איפה? מה שקראנו הרגע? זה נבואה אחרת, לא קראנו, זה לא מה שקראנו הרגע. עכשיו זה לא היה בוער קטנו, זה היה עכשיו? לא, זה נבואה אחרת.
אמרת שזה גוג ומגוג גם עכשיו.
לא, אני לא אמרתי שזה גוג ומגוג, אמרתי שהרב קלנר בחוברת נפרדת ואחרי זה צרף אותה לספרו כארי התנסה בער את הפרק הזה בעריכות, והוא קרא לזה גוג ומגוג. כנראה שהוא מניח על פי הפרשנים שיש זיקה בין כל התיאורים של יום השם בנביאים האחרונים, ויש לדברים סימוכים גם בחז"ל וגם בפרשנים. הרב קלנר לא כותב דברים סתם, גם אם אתם לא מבינים מה הוא כותב ומה הוא אומר. ובשנה השנית האם זה ממש אותו החג? לא בהכרח, זה מחלוקת בין הפרשנים, אבל לא בהכרח, זה לא מוכרח, כי נחמיה לא בהכרח פעל, היו עוד כמה וכמה ראשי שנים וכמה זה, ונפגוש גם אצלה בהמשך, אבל זה לא בהכרח אותו דבר. וכן מחדד את העובדה שחג הסוכות תפס מקום מאוד מרכזי אצל שבי ציון, אז כל המשכילים יגידו לך בגלל השיבה מהגולה אל הטבע. אנחנו אומרים בגלל שכל העניין של שבי ציון, שישיבה ציון, הוא בדיוק מחדד את הנקודה הזאת, קרי את החזרה מהגלות, מהשפלות מול הגויים, אל המציאות של המלכת השם המחודשת וקניית הגויים, אלא הציפייה להשתחוויית הגויים להשם. ובשנה השנית לבואם אל בית האלוהים לירושלים, בחודש השני. כן? הם הגיעו בשנה הראשונה, התמקמו, בסדר? לא אמרו לנו בדיוק באיזה חודש הם יצאו ועזבו. הגיעו, הגיע ראש השנה, הם כבר היו ממוקמים, נספו לירושלים, עשו מה שעשו. בשנה השנית לבואם אל בית האלוהים לירושלים, בחודש השני החלו זרובבל בן שלתיאל וישוע בן יוצדק ושאר אחיהם הכהנים והלוויים וכל הבאים מהשבי, תראו איך הגולה נקראת השבי, ירושלים. שימו לב, ויעמידו את הלוויים מבין 20 שנה ומעלה לנצח על מלאכת בית השם. כן, זה השיר. מה המשמעות של לנצח פה? להיות אחראי. כן? על אף שאצל הכלבים יש דבר כזה למנצח בנגינות מזמור שיר. שימוש פה הוא לא סתמי, זה לא סתם משתמשים בהקשר כאן לנצח. כי אצל יש לנצח שהוא קשור למנגינה, אבל פה לנצח הוא גם קשור למנגינה. זה הניהול, זה החיבור של כל הכוחות. בדיוק מה שהלוויים יודעים לעשות בשירה בבית המקדש, מה שעושים יבי הסור בבית המקדש של דוד ושלמה, פה הם עושים אבל בצורה אחרת. לנצח על מלאכת בית השם. ויעמוד ישוע בניו ואחיו, קדמיאל ובניו בני יהודה כאחד, לנצח על עושי המלאכה בבית האלוהים, בני חנה דד בניהם ואחיהם הלוויים. ויסדו הבונים את היכל השם, ויעמידו הכהנים מלובשים בחצוצרות. הנה עכשיו מגיע המוזיקה. והלוויים בני אסף במצלתיים להלל את השם על ידי דוד מלך ישראל. על ידי דוד מלך ישראל זה על פי מה שהנחה דוד מלך ישראל, על פי המפורש בתהילים, באריכות גדולה בדברי הימים א'.
מי זה
אסף? זה אסף שנזכר בתהילים, כן, מזמור לאסף. על פי ויוסד, יכולים לראות את זה בדברי הימים, תפתחו בדברי הימים, רק נראה מקום, לא נקרא את זה באריכות. בסוף דברי ימי דוד, על בדברי הימים תתוו, אז אמר דוד לא לשאת את ארון האלוהים כי מלוויים בם מחר השם לשאת את ארון השם, ויקל דוד כל ישראל ויסוף דוד את בני ארון את הלוויים. הנה הוא מפרט כאן פסוק תתוו. והיום דוד לשרי הלוויים להעמיד את אחיהם המשוררים מכלי שיר נבלים וכינורות ומצלתיים משמיעים להרים בקול לשמחה. זה העלאת הארון. בסדר? עכשיו אנחנו מדלגים פרק קדימה, פרק ט"ז. ויביאו את ארון האלוהים והציגו אותו בתוך האוהל אשר נתן לו דוד, והקריבו עולות ושלמים לפני האלוהים. שימו לב לסדר, בדיוק כמו אצלנו, קודם עולות ורק אחרי זה שלמים. ויחד דוד מעלות העולם השלמים וברך את העם בשם השם, ויחד לכל איש ישראל ואיש ועד אישה לאיש כיכר לחם ואשפר ואשישה, ויתן לפני ארון השם מן הלווים משרתים ולהזכיר ולהודות ולהלל להשם אלוהי ישראל. אסף הראש ומשנה וזכריה, יעיאל ושמירמות ויחיאל ומתיציה ואליאב ובנייהו ועובד אדום ויעיאל וכלי נבלים ובכינורות, ואסף במצלתיים משמיע. שימו לב, אסף הראש, אסף במשלתיים משמיע, מכאן שרואים שהמצלתיים הם היו כלים מאוד משמעותיים, לכן הם הנזכרים כאן אצלנו. ובנייהו ויחזיאל הכהנים בחצוצרות תמיד לפני ארון ברית האלוהים, ביום ההוא אז נתן דוד בראש להודות להשם, ויד אסף ואחיו הודו להשם קריאו בשמו, הודיעו בעמים עלילותיו. וגם בפסוק ל"ז, כאשר נגמר את ההילולה, ויעזוב שם לפני ארון ברית השם לאסף ולהיכב לשרת לפני אהרון תמיד לדבר יום ביומו. בסדר? זה העניין של אסף, וזה מה שהלוויים כאן הם תוארים, והלוויים בני אסף ומצלתיים להלל את השם על ידי דוד מלך ישראל. זה בני בניו של אותו אסף שנמצא בעלת הארון ובבניין בהכנת המקדש על ידי דוד. ויענו בהלל ובהודות להשם כי טוב כי לעולם חסדו, בדיוק מה שקראנו הרגע בדברי הימים על ישראל. וכל העם הריעו תרועה גדולה בהלל להשם על הוסד בית השם. אבל כאן מופיע התקלה. ורבים מהכהנים והלוויים וראשי האבות הזקנים אשר ראו את הבית הראשון ביוסדו והבית בעיניהם בוכים בקול גדול, ומצד שני רבים בתרועה בשמחה להרים קול. והבעיה הכי קשה, ואין העם מכירים כל תרועת השמחה לכל בכי העם. כי העם הרים תרועה גדולה מצד אחד, והכל נשמע עד למרחוק. כל הזמן מתערבבים בו שני קולות, מצד אחד קול של שמחה, קול של תקווה, קול של הודיה על הזכות שזכו, מצד שני הזיכרון של העבר, מצד שני קול בכייה. העתיד והעבר פה מתנגשים, והבעיה הכי קשה היא הפסוק הזה, ואין העם מכירים כל תרועת השמחה לכל בכי העם. הבעיה היא לא שבוכים, והבעיה היא לא שנמצאים באופוריה, הבעיה שהם מתערבבים אחד בשני עד שאחד גורם לתשטוש של השני. האי ההיכרות זה הבעיה המרכזית. כיוצא בזה יש בחזל שאומרים על פסל מיכה והמשכן, שעשן פסל מיכה ועשן משכן שילה היו מתערבבים זה בזה. מה זה, זיהוי פיזי? לא. הכוונה לומר שהמציאות התרבותית של תקופת השופטים הייתה כל כך ירודה שכל עולם הערכים התבלבל עד שנהיה תשטוש בין ערכי הקודש והאמת של שילה לבין הערכים המזויפים של פסל מיכה. אז לא בגלל אני אשיבו, כי זה בגלל שהיה בלבול ותשטוש וחוסר היכרות. להבדיל אלף אלפי הבדלות כיוצא בזה כאן, הבעיה היא לא שהם, למה אתם בוכים? מה, תהיו אופטימיים, באמת בית שני היה חסר לו, בית ראשון, עד שהרייבד הלך ואמר שגם עזרא ידע את זה, ולכן הוא לא חשב שהוא מקדש בקדושת שכינה, אלא זה הקדושה זמנית. כן? המודעות שיש פה משהו יותר קטן, שמה שיש בה יותר נמוך היא קיימת, לא היא הבעיה. הבעיה כאשר אין העם מכירים כל תרועת השמחה לכל בכייה, כאשר זה סמתוך, הרגע בוכים, רגע זה, רגע היי, רגע ביי, אלה צועקים על אלה, סמתוך השלמה. תבכו בזמן אחד ותשמחו בזמן אחר, או תבכה ותשמח, אבל בצורה שלא לא תתשתשו אחד את השני. כי אם הבכי והשמחה מתשתשים אחד את השני, אז אתה לא שמח באמת וגם לא בוכה באמת. אתה לא פה ולא פה. והכי גרוע, הם מתשתשים אחד את השני. הבכי לא מאפשר לך לשמוח וכתוצאה מזה לראות את העתיד ולהציב עם מבט אופטימי, כן? והשמחה לא נותנת לך באמת לחוות את העבר המפואר ואת הרצון לחזור אליו ולחבר אותו לתקווה. השיבנו השם אליך ונשוב, אנחנו אומרים חדש ימינו כקדם. אנחנו מצד אחד רוצים חידוש, מצד שני כקדם. נכון, זה החיבור הנכון בין בכי לבין שמחה, בין הראיית העבר לבין המבט אל העתיד. זה שאנחנו מסתכלים על העתיד זה לא אומר שאנחנו לא רואים את העבר, זה שאנחנו מתבוננים בעבר ומצטערים על אובדנו זה לא אומר שאנחנו לא מסתכלים על העתיד, אלא הם מחוברים אחד לשני. אותו דבר הבכי והשמחה, הם יכולים להיות אחד, מחוברים אחד לשני, בתנאי שהם לא גורמים לטשטוש אחד של השני. לכן הבעיה היא לא בפסוק י"ב, הבעיה היא בפסוק י"ג. ורבים מהכהנים הלוויים וראשי אבות הזקנים אשר ראו את הבית השני ביוסדו, זה הבית ביניהם בוכים בקול גדול. אין לנו בעיה עם זה, זה טוב מאוד, כי הזקנים הם מחברים אותנו לעבר, כי הזקנים אומרים שיש עוד לאן לשאוף מעבר לבית השני הזה שנבנה פה, ולכן רבים בתרועה בשמחה להרים קול על הכיפק. זה השילוב הנכון, רבים ככה ורבים ככה. איפה התקלה? ואין העם מכירים. העם לא קולט את זה כדבר על גבי דבר, כשני דברים שמאזנים, כשילוב של עבר ועתיד. הוא לא מבין מה קורה, הוא לא מבין מה קורה. אינם מכירים כל תרועת השמחה לכל בכי העם, כי העם מראים תרועה גדולה והכל נשמע למרחוק, כי אלה מנסים לעשות את אלה ואלה צועקים כדי שלא יראו את הבכי ושהצלמים לא יצלמו, ומה יראו במבט, כל תמיד התקשורת מחפשת את הבא הזה. בסדר? כאן פוגשים הפעם הראשונה, בפעם השנייה למעשה, בפעם השנייה עוד נדבך בעייתי שנראה בהמשך שהוא מערער את כל הבנייה הזאת. הנדבך הראשון, כי בהמה עליהם מהמי הארצות. הנדבך הבעייתי השני הוא הנדבך הזה, שהיחס לעבר, שהוא נעשה בכוונה טובה, אלו דווקא עצים יפו והתחברו עוד פעם לצורים להגיד הנה אנחנו פה, חזרנו, אנחנו כאן, אבל פתאום מתגלה שהחברה הזאת שחוזרת כאן היא לא בדיוק מחוברת לעבר שלה בצורה בריאה. כן? החיבור הזה לעבר הוא גורם לתסכול, הוא גורם למפח נפש, הוא גורם לתחושות שזה לא ברמה. זה בעיה. ממילא היכולת שלה לעמוד עכשיו בהתנגשויות עם עמי הארצות, עם צרי יהודה ובנימין, היא תחלש בהתאמה. וישמעו צרי יהודה ובנימין כי בני הגולה בונים היכל להשם אלוהי ישראל. תראו, הם החליפו את השם. מקודם הם היו עמי הארצות ועכשיו קוראים להם צרי יהודה ובנימין, אבל בכלל לא הסבירו לנו למה קוראים להם צרים, אבל לא סיפרו לנו שהם עשו משהו. אנחנו לא יודעים שהם עשו משהו. מאיפה אנחנו יודעים את זה? ממילה אחת, שתיים, נו? למה הוחלף התואר מפרק ב' לפרק מג' לד'? כי באימה עליהם זה לא משהו, זה לא היסטריה חיצונית, זה הדברים העשיים. הכתובים לא סיפרו לנו את זה בפועל, אבל הפער הזה של פרק הוא מגלה, החלפת שם הזאת היא מגלה שהחבר'ה האלה לא בדיוק הם עשו להם בום מאחורי הפינה של החומה, הם הציקו להם. וישמעו צרי יהודה ובנימין כי בני הגולה בונים היכל להשם אלוהי ישראל. ויגשו אל זרובבל ואל ראשי אבות, הנה המבחן, ויאמרו להם נבנה עמכם, אנחנו אותו דבר כמוכם, תנו לנו לבנות יחד איתכם. למה? כי ככם נדרוש לאלוהיכם, ולא בוו אליו. אבל המקרא כתב את זה בכוונה באלף כדי לרמוד שזה לא, ולא אנחנו זובחים מימי עשר חדון מלך אשור, מעלה אותנו פה. כבר ראינו בספר מלכים, נכון? דירי הריות, הקוטים, ראינו את זה ביחד. זה החברה האלה, הם אומרים מה אתם רוצים? אתם באתם לפה, אנחנו באנו לפה, אתם עובדים את השם אלוהי ישראל, גם אנחנו עובדים אותו, נכון? לא היינו כאלה, אבל כבר אנחנו עובדים אותו, אז יאללה בואו נתחבר. זה אותו פיתוי שהיה מתי היה הפיתוי הזה? איך? מתי זה כבר היה? זה פעם ראשונה? לא. מתי זה כבר היה? מה, אתם ממהרים לנקניקיות של צורי? מה קרה? כולה נקניקיות ביום חמישי. אל תקצפו ליותר מזה. נו? איפה זה כבר היה? איך? ביד, הרבה יותר רחב ופשוט. מה אומרת התורה כשנכנסים לארץ? פנתיחות ברית ליושב הארץ, לא תיתן לך גרגן, פנתיחות ברית לאלוהיהם. ממה החשש? מהתאחדות דתית סביב אל אחד. פה זה יותר מתוחכם. הם לא אומרים להם בואו אלינו, הם אומרים חבר'ה אנחנו איתכם. שם הכנענים, התורה, מה, תתחבר אליהם חברתית פיזית, כי בסוף אתה תגיע להתאחד איתם באלוהים. פה זה אותה גברת, אבל בשינוי הדרת. בואו אנחנו נתחבר אליכם, אנחנו כמוכם. נכון, יש לנו עוד איזה אליל קטן פה, כמו שראינו שם בספר מלכים. את אלוהים היו עובדים, ואת השם הם יראים. אז אומרים, אז בואו, חבר'ה, אל תהיו כאלה כבדים. כל אחד מה שעושה בבית שלו זה עניין שלו. אנחנו מתחברים איתכם לאלוהי ישראל. שזה המקדש שלו. תראו שזו אותה תפיסה של קורש, שאמר אני מבנה בית להשם לוהט על האלוהים אשר בירושלים. בסדר? אני יכול להישאר עם האליל שלי, ואני, ויש אלוהים כללי, כלל ישראלי, למד באלי. בסדר? הוא כלולי. אז זה מה שהם אומרים להם, חבר'ה, בואו נתאחד. וגם אנחנו עובדים את השם אלוהי ישראל, כי ככם נדרוש לאלוהיכם, ולא אנחנו עובדים, אם איזה חדון, מנה אותנו פה. אפילו לא רק ההיסטוריה המקראית, זאת אומרת ספרי הכתובים, גם ההיסטוריה היותר מאוחרת, הכרוניקות החיצוניות שאנחנו מכירים מתחילת התקופה ההלניסטית, היא מלמדת שזה היה סתם פרש, זה הכל היה עניין מסחרי.
כי לא נתנו להם,
אני אומר חשוב, כי לא רק הכרוניקות, אתה יכול להגיד את זה על הכרוניקות העבריות, על הכתובים, אבל גם הכרוניקות החיצוניות, המוניות, מובעיות, ההלניסטיות, רואים שהעניין של המקינים, אנחנו מכירים את הקבוצות אוכלוסייה שמוזכרות פה, זה בערך 250 שנה אחרי זה, אבל הכתבים ההלניסטיים הראשונים אנחנו מזהים את המשפחות שהשור שלהם פה, ושם רואים שזה מסורת עקרונית, שהצד הדתי אצלם הוא לא היה עניין שעניין הוא ספח לוואי. עכשיו יותר מזה, במחקר על חנוכה אחת השאלות הכי קשות היא, מה פתאום אנטיוכוס אפיפנס החליט ללכת לעשות גזרות דעת על המכבי, על החשמונאים? הרי בכל העולם האלילי בחיים לא פגשנו מושג של גזרת דעת. איפה יכולות להיות גזרות דעת? שיש דעתות מונותאיסטיות. אז אתה אומר, האלוהים שלי זה האלוהים, וכל אחות שקר, קדימה, לשרוף יהודים. אבל בעולם האלילי, הרי הוא יש לו אל המים וזה אלי, שהוא יש לו אל כזה, יש לו אל כזה, וכולה, זה עולם פלורליסטי. אז מה פתאום הלך אנטיוכוס אפיפנס להתלבש על החבר'ה, על החבר'ה? אז מתרצים, מסבירים מה שהם מסבירים, זה היה עניין מדיני, זה לא עניין דתי, הנה לא משנה. אבל זה נותן לך מאפיין קריטי, שבעולם האלילי בכלל, ובייחוד בעולם האלילי, ההליניסטי, שהתחום המסחרי היה מאוד מפותח, הצד הדתי הוא היה רק עניין חיצוני. הגורמים המרכזיים היה אחוזה, הקרקע, האחיזה באדמה, מהארצות, והביזנס. וסביב זה, ולכן ההלניסטים הראשונים, הם הופיעו בעם ישראל מהחבירה למשפחות האלה שיוצאים בסוף הספר. טוביה המוני, סנבלט, בני, והקלקולים הראשונים שלהם נבעו מהחיבור הזה, שבו המסחר, הביזנס, העסקים, נהיים המרכז, והצד הדתי הוא מעטפת כזאת, והם היו דתיים, אבל דתי, דתי כזה. לא, בוא נחבר, בוא נסחף, אנחנו אנשי העולם הגדול, וכן הלאה וכן הלאה. השורש הזה הוא שורש עקרוני, שבאמת שבאים פה, הם לא באים ואומרים, אנחנו רוצים לעבוד את השם אלוהי ישראל לבדו, אלא את אלוהים היו עובדים, ספר סוף ספר מלווים, ואת השם אלוהי ישראל הם יראים, והם חושבים שבסיס העירה החיצונית הזאת, הם אומרים לנו, זה אומרים, זה דרישת אלוהים. זה מה שזרובבל אומר, אתם לא מבינים כלום, אנחנו דברים על מזבח, על סוכות, על השתחוויה להשם, על קרבת אלוקים, ואתם מדברים להעביר, לזרוק לו עצם. זה הבדלים עקרוניים בתפיסה, בין התפיסה האלילית שאומרת, אני צריך לשרוד, אני צריך לסתדר איתו שלא יביא לי בראש. ואנחנו אומרים, זה קרבת אלוקים, זה עבודת השם. מה? תקעו למצפות. איך? אבל אחרי שאלכסנדר מוקדון כבש את המזרח על פרס 332, באמת ב-323 חלקה הממלכה שלו בין תלמי, מצרים, קלפוס, מאנטיגונוס, ודרכה מתפשטה התרבות ההלניסטית בכל המזרח. זה מתי